אנחנו נלמד פרק פ"א בתהילים. פרק הזה מתייחס ליציאת מצרים. פרק הזה גם מוזכר, מרומז, שעם ישראל כבר הפסיקו את העבדות שלהם במצרים בראש השנה בתשרי, למרות שפועל הם יצאו ממצרים רק בניסן. את המזמור הזה היו גם נוהגים לומר בבית המקדש בראש השנה. אנחנו נראה שגם מוזכר במזמור הזה מצוות תקיעת שופר של ראש השנה. פסוק א', למנצח על הגיטית לאסף. יש המפרשים שהגיטית זה כינוי לכלי שיר שבא מגת, או שעשו את זה מהעצים שמשתמשים בגת, או שזה בא ממקום שנקרא גת. פסוק ב', ארנינו לאלוהים עוזנו, אריו לאלוהי יעקב. ארנינו זה מלשון רינה. רינה זה בפה. אריו, אריו זה בשופר. אומרים ארנינו לאלוקים עוזנו. תשירו, תרננו, הקדוש ברוך הוא עוזנו. הוא החזק שלנו. כשהקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל מפסיקים לעבוד את העבדות קשה במצרים, אז המצרים לא היה להם יכולת לעשות כלום כנגד זה, כי הקדוש ברוך הוא עוזנו. אריו לאלוקי יעקב, אריו זה כמו שאמרנו זה בשופר, והוא מזכיר פה גם, מזכיר דווקא אלוקי יעקב, כי אנחנו יודעים שמי שירד למצרים זה היה יעקב ובניו. כיוון שכאן מתייחסים להפסקת העבודה במצרים, שהתחילה אצל יעקב ובניו, אז מכנים את הקדוש ברוך הוא כאן אלוקי יעקב. פסוק ג', שהו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. שהו זמרה, הכוונה היא, תישאו את הזמרה בקול, ותנו תוף, תנו את הידיים שלכם בתוף, היינו לתופף בתוף, עם עוד כלי שיר, כינור נעים עם נבל. כינור ונבל, יש מחלוקת בגמרא בין תנאים, האם כינור ונבל זה היינו אח או שזה כלים שונים? יש שם הדעה של רבי חייא בגמרא אומר שנבל וכינור זה אותו דבר, ורבי שמעון אומר שיש ביניהם הבדלי נימין בין הכינור לבין הנבל. מעניין, כתוב למה קוראים לכלי הנגינה הזה נבל, נבל? כתוב שהוא כלי כל כך מיוחד שאת כל כלי שיר האחרים הוא מנבל את כולם, דהיינו כולם לא מחשבים לעומת הייחודיות של הכלי הזה. פסוק ד', תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו. תתקעו שופר בחודש. מה זה בחודש? החודש הכוונה היא בראש חודש. בראש חודש כשהירח מתחדש. ואיך אנחנו יודעים שזה בחודש תשרי? על זה הגמרא אומרת, על החצי השני של הפסוק כתוב, בכסה ליום חגינו. מה פירוש המילה בכסה? בכסה יש לו כמה פירושים, כמה אופנים איך להבין את זה. אפשר להבין באופן אחד שבכסה זה מלשון קביעות, יש מקור מפסוקים שזה המשמעות של המילה. בכסה ליום חגינו, ביום שנקבע להיות יום חגינו. מהו היום שנקבע להיות יום חגינו? זה ראש השנה. איזה חג יש לנו שהחג הוא ביום שהירח נמצא בכיסוי ועכשיו הוא מתחדש? זה בראש השנה. אז זה מרמז על העניין שמתי תוקעים בשופר בחג הזה, כשזה ראש השנה. יש, היינו פה משולב בעצם שני הדברים, בכסה מלשון כיסוי, ובכסה מלשון זמן קבוע. נקבע ראש השנה ביום שהירח נמצא בכיסוי. יש האומרים שבכסה זה כאילו היה כתוב באלף, בכסה מלשון כיסא. והיינו ביום הזה, יש הקדוש ברוך הוא, יושב על כיסא דין, הוא עובר על כיסא רחמים, והכל שלושת הפירושים משמעותם קשורה דווקא לעניין של ראש השנה. יש אחד הפרשנים, הרד"ק, אומר שזה גם הסיבה למה תוקעים בשופר בראש השנה. כי יש זכר של הפסקת עבודה, זכר של שחרור עבדים על ידי תקיעת שופר. ומכיוון שבראש השנה הפסיקו העבודה, אבותינו הפסיקו לעבוד במצרים בעבודות, אז לכן זה בא לידי ביטוי במצוות תקיעת שופר. נוסיף מילה אחת, הבעל שם טוב מדגיש שלמה כתוב תיקו בחודש שופר, למה לא כתוב תיקו בשופר בחודש, או תיקו בחודש בשופר. מה זה תיקו בחודש שופר? בלשון טוב אומר שפה מרומד שהשופר, כשיהודי מקבל על עצמו את המלכות של הקדוש ברוך הוא על ידי תקיעת השופר, צריך להיות בחודש. מה הכוונה בחודש? צריך להיות בהתחדשות. כל שנה מחדש אדם צריך לקבל על עצמו את העול האלוקי בהתחדשות מחודשת, וזה גם משפיע על כל האופן של קיום המצוות של כל השנה כולה. פסוק ה', כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. היינו זה שאנחנו מצווים לתקוע ביום הזה בראש השנה, זה חוק, זה מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל, וביום הזה זה גם כן יום המשפט, משפט שהקדוש ברוך הוא שופט את העולם. או שהתקיעה זה חוק ומשפט שאלוקי יעקב ציווה על עם ישראל. על כל פנים זה פסוק שמתאר שזו מצווה שעם ישראל מצווים בה לתקוע בשופר ביום הזה. מה מיוחד ביום הזה, כמו שאמרנו קודם, מה קרה ביום הזה? זה אומר פסוק ו', עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. מה הכוונה? הרי אנחנו מדברים פה על ראש השנה. אחד הדברים שקרה בראש השנה גם, ביחס ליוסף הצדיק. יוסף הצדיק הרי היה במצרים נתון בכלא, ואז הוציאו אותו מהכלא כדי לפתור את החלומות של יוסף ולמלוך על מצרים. מתי היה היום שיוסף יצא מהכלא? היה בראש השנה. ובראש השנה כתוב שהוציא אותו מהכלא, הפסוק אומר ששמו רביד הזהב על צברו, דהיינו קישטו אותו ויפו אותו עם התכשיטים. אז זה מרומז שכתוב כאן עדות ביוסף סמו. עדות זה גם מלשון עדי, עדי זה כינוי לתכשיט. עדי, כאילו התכשיט הזה שמו על יוסף הצדיק. מתי שמו את התכשיט הזה על יוסף הצדיק? מתי שהוא יצא מהמאסר, שזה היה בראש השנה. בצאתו על ארץ מצרים, יוסף, אם נסביר שזה הולך על יוסף, יוסף יצא למשול על כל ארץ מצרים. או שאפשר להסביר את הפסוק בצורה יותר כללית, שיוסף זה כינוי על עם ישראל, שנקראים בשם יוסף, היינו כבר במזמור קודם, שעם ישראל נקראים יוסף, והקדוש ברוך הוא ביום הזה יצא לארץ מצרים, כדי לגאול את עם ישראל, כדי לגאול את יוסף, עם ישראל, מעבדות של פרח. סיום של הפסוק, שפת לא ידעתי אשמה. אם זה מתייחס ליוסף, או שזה מתייחס לכלל ישראל. אם זה מתייחס ליוסף, אז ההסבר הוא, כתוב שאחד החוקים במצרים היה, שאדם שלא מכיר את כל ה-70 שפות, לא יכול למשול במצרים. עכשיו יוסף לא ידע את כל ה-70 שפות, אבל הוא היה צריך, כמו שנקרא, במהירות, הוציא אותו עכשיו מהכלא, הולכים למנות אותו כמלך, הוא צריך להכיר את כל ה-70 שפות. אז אומרים חז"ל שגבריאל המלאך ירד ליוסף ולימד אותו במהירות גדולה את כל ה-70 שפות. וזה מרומז כאן שהוא אומר, שפת לא ידעתי אשמה. שפה שלא ידעתי ולא הכרתי, הוא לא הכיר את כל השפות, אז אשמה, עכשיו הוא התחיל להבין ולדעת את כל השפות. אם זה מתייחס לכלל ישראל, כפי שאמרנו קודם, אז זה הולך על השפה של המצרים. שהיהודים היו במצרים, הם לא הכירו לפני כן את השפה הזו. אבל אחרי שהם היו במצרים, הם צריכים להכיר את השפה הזו. אחד הרמזים המעניינים כתוב שהפסוק הזה מתחיל באות עין, ומסתיים גם כן באות עין. שזה מרמז, מה שאמרנו, שיוסף לימד אותו, המלאך גבריאל, את כל ה-70 שפות. 70 זה בגימטריה עין. אז יש כאן רמז שהוא מתחיל בעין ונגמר בעין, על הרמז הזה של ה-70 שפות. עוד נקודה, כתוב על יוסף, אנחנו בדרך כלל מכירים את השם יוסף. פה יש לנו אי נוספת, יהוסף. על זה הגמרא אומרת, מסכת סוטה, שמכיוון שיוסף קידש שם שמיים, בכך שהוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר, אז הוסיפו לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא בשם שלו. ואז קוראים לו יהוסף, יש לנו כאן י' כיוו מהשמות של הקדוש ברוך הוא, שזה התווסף לו, שאז כולם יודעים עכשיו שלמה הוסיפו לו את האותי, כי הוא קידש שם שמיים. פסוק ז', אסירותי מצבל שכמו, כפיו מדוד תעבונה, כמו שאמרנו קודם, שזה הרי הולך על ראש השנה, שמה קרה לעם ישראל בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותה מעבדות מצרים, אז אסירותי מסבל שכמו, הקדוש ברוך הוא הוריד מעם ישראל את הסבל, את העבדות, שהיה על שכמם בעבודה הקשה, אותו דבר, הידיים שלהם, הכפיים שלהם היו בדוד, דוד זה כינוי לכלים, כמו שאנחנו היום קוראים דוד, הם היו עובדים בעבודת פרך בכל מיני עבודות, או דוד הכוונה היא לבשל לאדון שלהם כעבד שהוא מבשל, אבל ברגע שהפסיק העבדות של עם ישראל, אז כפיו, הכפיים של עם ישראל, מדוד תעבונה, הם כבר לא התעסקו יותר עם הדוד, עם הכלים, עם העבודה, כדי ליצור את כל העבודה הקשה. פסוק ח', בצרה קראת, פחלצקה, אינך בסתר עם, הבחונך על מי מריבה סלע. ראינו עם ישראל, כשהם היו בצרה, היו בצרת העבודה, וקראו לקדוש ברוך הוא לעזרה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני חילצתי אתכם, הוצאתי אתכם מהגלות הזו. אינך בסתר עם. דהיינו, שני אופנים איך להבין את זה. אופן אחד, אתם התפללתם אליי בסתר, בלב. אני גאלתי אתכם בכל רעם. כל העולם ראה את הגאולה. זה אופן אחד. אופן שני, הרי קראנו כבר לפני כן בפרק עין זין, שכאשר המצרים עברו בים סוף, כתוב שם שהיה רעמים, בעת העברת הים והמצרים סבלו מהרעמים הללו, אבל הקדוש ברוך הוא מנע מהם שהם לא יסבלו מהרעמים האלה, וזה נקרא אינך בסתר רעם, אני מנעתי ממכם שהרעם מבחינתכם היה בסתר, לא הייתם צריכים לסבול מזה. הבחונך על מי מריבה סלע, זאת אומרת למרות שהיה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעם ישראל עתידים להמרות את פי השם במי מריבה בניסיונות שהיו במדבר, אבל זה לא משנה, כרגע הם היו זקוקים לישועה וצעקו בעת צרה, אז הקדוש ברוך הוא גאל אותם מהבעיה הזו. פסוק ת' שמע עמי ואעיד בך, ישראל אם תשמע לי. עכשיו הקדוש ברוך הוא מבקש, ועם ישראל, אחרי שגאלתי אתכם והוצאתי אתכם מעבדות הקשה, אז ראוי עכשיו ששמע עמי תשמע לקולי. ואעיד בך, אני מתרה בכם, שתהיו צמודים להוראות שלי ותשמעו מה שאני אומר לכם. ישראל אם תשמע לי, אם תשמעו לי, אז אתם תהיו ישראל. אם תאזינו לי, זה כדאי לכם, תהיו ישראל. מה אני מבקש שתשמעו לי? בפסוק י' לא יהיה בך איל זר, ולא תשתחווה לאיל נחר, אלא שהקדוש ברוך הוא יהיה המבטח היחיד שלכם. לא תבטחו חלילה בשום דברים שהם לא קשורים לאמת האלוקית, שאפילו בתוככם לא יהיה בך אל זר. הגמרא אומרת שהכוונה היא מה, איפה האל זר נמצא בליבו של האדם? זה היצר הרע. אך שזה לא יהיה בכם, דיינו אל תיכנו לפיתויים של היצר הרע. במי תבטחו? פסוק י' א', אנוכי אדוני אלוהיך המהלך מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלאו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעלה אותך, אני האלוקים שלך, אני העליתי אתכם מארץ מצרים, רוממתי אתכם מכל העבדות של מצרים, במילה הרחב פיך, דיינו, תבקש מה שאתה רוצה, תפתח את הפה ותבקש מה שאתה רוצה, והמלא הוא מה שתבקש, אני בעזרת השם ימלא את כל משאלות לבך. רואים כאן בפסוק את הסדר, שבתחילה יש התערות דלעילה, אנוכי השם אלוקיך מעלך, אחר כך יש התערות דלעילה, אתה הרחב פיך, עוד אחרי שיהודים מקבל לתינת כוח מלמעלה, המעלך מארץ מצרים, אז נדרש מהבן אדם להתאמץ, הרחב פיך והמלאו, שהוא גם כן יעשה מאמץ מצידו. ונקודה נוספת יש כאן בפסוק, שמרומד כאן שכל המטרה של יציאת מצרים הייתה שנלמד תורה. כמו שנאמר בו, תהיה את העם במצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, שזה מרומד כאן בפסוק. אנוכי השם אלוקיך, מלכה מארץ מצרים. לאיזה מטרה הוצאתי אותך ממצרים? הרחב פיך, כדי שתפתח את הפה ותלמד תורה, זה המטרה ביציאת מצרים. מה בפועל קרה? פסוק י' ב' אומר, ולא שמע מי לקולי. וישראל לא אהבה לי. היינו עם ישראל במשך השנים, במדבר, בתקופות השופטים, בתקופות המלאכים, היו בכל התקופות מצב שעם ישראל לא שמע בקול השם. וישראל לא אהבה לי, לא רצה לשמוע בקולי. פסוק י' ג' והשלחהו בשרירות ליבם, ילכו במועצותיהם. אומר הקדוש ברוך הוא, ולכן, כשהם לא שמעו בקולי, אז אני שילחתי אותם. שילחתי אותם מארץ ישראל, היינו, לקחת אותם לגלות, שילחתי אותם בגלל שהם הלכו בשרירות ליבם, בגלל שהם הלכו בגאווה נגד רצון השם. ילכו במועצותיהם, הם הלכו בכל העצות הרעות שהם יעצו לעצמם, וזה גרם להם ירידה ונפילה. ואז הסיום של המזמור אומר כך, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכה יהלכו, דהיינו, אם עם ישראל ישמע לי, אם ישראל ילכו בדרך שלי, אם עם ישראל ירצה לשוב אליי ולחזור בתשובה, אז מה הוא מבטיח הקדוש ברוך הוא? אם אתם תחזרו בתשובה, אז כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי. אז בשעה קלה, כי מעט הכוונה היא במעט זמן, אני אכניע את כל האויבים שיש להם, ואני אתן להם רווחה גדולה אם הם ישמעו בקולי, ועל צריהם אשיב ידי. דהיינו, את היד שלי ששמתי עליכם והגליתי אתכם מהארץ, אני אשיב את היד שלי ממכם, ואני אעביר את זה על צריהם, על אלה שהם הצוררים שלכם, האויבים שלכם. פסוק צד זין. מסני אדוני יכחשו לו, פיהי איתם לעולם. אלשיך מסביר את הפסוק הזה ואומר, שהיו בתוך עם ישראל ערב רב. הערב רב הם נקראים מסני השם. הם יכחשו לו. אם היו כאלה שהתכחשו להשם, זה ערב רב בתוכם. אבל עם ישראל... הם המאמינים והם לא פגעו באמונתם, ומי ייתן, הוא אומר, והיא איתם לעולם, מי ייתן, הלוואי שהזמן הזה יישאר ככה יהיה לעולם. אז באה הבטחה שאם אכן באמת עם ישראל שומע והקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם גאולה שלמה, אומר פסוק י' ז' ויחילהו מחלב חיטה ומצור דבש אסביעך. היינו עם ישראל לקבל חלב חיטה, זה אומר מהחיטה הכי טובה והכי משובחת, ומצור, מתוך האבן, אני אתן לכם דבש, יסביע אתכם בריבוי שפע, שבעצם הפסוק הזה מרמז, א' בכללות, שיש שפע בהכל. אבל הוא מפרט שני דברים, מפרט חיטה ודבש, זה ההבדל בין דברים שאדם חייב אותם לצורך בסיסי, שבלי זה אי אפשר להתקיים, שזה חיטה לחם, ויש דברים שאדם לא חייב אותה כצורך בסיסי, זה תענוגות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם גם את זה וגם את זה, וזה בעצם מרומז בברכת בורא נפשות שאנחנו אומרים, הלשון שם הוא בורא נפשות רבות וחסרונן. הקדוש ברוך הוא בורא נפשות ונותן להם מה שחסר להם, שזה הבסיס. אחר כך יש המשך להחיות בהם נפש כל חי. הוא גם מחיה אותם בהרחבה גדולה, הרבה מעבר לבסיס, שזה שני הפרטים שמרומזים כאן בפסוק.